חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, היום ה-25 למלחמה. שני לוחמי גבעתי נהרגו בקרבות בעזה, כך הותר לפרסום אחר הצהריים. במקביל מדווחים על קרבות קשים ברצועת עזה בין חיילי צה"ל לבין מחבלי החמאס. מטחי טילים היום על גוש דן ועל מקומות נוספים. צה"ל הטיל פצצה או טיל גדול, כך על פי דיווחי החמאס, במרכז ג'באליה, והחמאס מדווח על עשרות הרוגים. אין לזה אישור משום גורם אחר. מחבלי החמאס מנסים להרחיב את מעגלי הירי. היום יורטו טילים ששוגרו גם לכיוון ים המלח, גם לכיוון מקומות נוספים. טילים שוגרו גם מתימן לעבר אילת, והם יורטו מעל ים סוף על ידי ספינות של חיל הים ועל ידי גורמים נוספים שמעורבים באזור, כך נאמר בהודעת דובר צה"ל. שר החוץ של איראן נפגש היום עם ראשי ובכירי החמאס בקטר, וכך משדרים אל העולם את המשך תמיכתם בחמאס. בארגון החמאס ממשיכים לדרוש מרוסיה אמצעי לחימה ותחמושת להמשך הלחימה בכוחות הכיבוש, כך נאמר בהודעה שלהם. עוד עניינים כמובן שנעסוק בהם בהמשך. מערכת הבריאות בישראל, מלבד החוסרים הרבים שיש בה בשגרה, מתמודדת גם עם מאות פצועים, עם עלויות רבות שכרגע המדינה מנסה לחסות, גם על הדיונים בכנסת סביב התמיכה בעצמאים, בעסקים. עוד דיונים שבהם גם עוסקים בעונש הראוי לאלה שתומכים בחמאס והם בעלי אזרחות ישראלית. נהיה כמובן עם סביב האזעקות שנשמעו היום בכמה מקומות, בהם יש גם נפגעים לצערנו, עם כמה נפילות גם באשדוד וגם במקומות נוספים. המהדורה המרכזית בקול חי, אנחנו עם הצוות שלנו, העורך נתי שולמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרה. שלום לכם, היום ה-25 למלחמת חרבות ברזל. אנחנו נחשפים עכשיו גם לממדי המלחמה הקרקעית ברצועת עזה. על פי הדיווחים הראשונים, מדובר במלחמה קשה מול עשרות מחבלים של החמאס, שלא מפסיקים לנסות ולפגוע בחיילי צה"ל, שמגיבים ופוגעים בעשרות מחבלים, כך אומר דובר צה"ל מוקדם יותר היום. קובי פינקלר איתנו על הקו, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
אז בואו נסכם את האירועים תחילה בחמאס, כי יש לנו גם בחיזבאללה בצפון עוד אירוע שכרגע לא ברור מה היה שם, אבל אנחנו מבינים שבעזה מלחמה קרקעית במלוא עוזה.
כן, אלו בני הדברים סביב רצועת עזה. אכן מלחמה כמלחמה, אוגדה שנלחמת שם ועוד כוחות שנלחמים שם. מלחמה עזה, ממש מלחמה מפתח לפתח, מפתח של מנהרה לפתח אחר של מנהרה, מפיר אחר של מנהרה לפיר נוסף. מנסים כל הזמן ומנטרלים, מצליחים ביממה האחרונה בלבד לחסל מאות מחבלים, זה המספר ביממה האחרונה, עם כל כלי היכולות שלנו, גם מן האוויר, גם מן הים, וגם כמובן הרבה מאוד פעילות קרקעית. זה כבר לא סוד, זה לא תרגיל או שמה ייכנס לתמרון, זה לא יציאות כניסות ויציאות החוצה. אלו הם פעולות שנעשות בתוך השטח עצמו, בליבה של רצועת עזה, בליבו של החלק הצפון מזרחי והצפון מערבי של רצועת עזה, שם מתמקדת עיקר הפעילות. לא נפרט איכן מיקומם של הכוחות כמובן, אבל אנחנו נמצאים באמת בפתחה של מערכה קשה. לא רק הדברים שציצת אותם כאן, אפשר לראות את התנאים. לפנות בוקר נהרגים לצערנו שני לוחמי סיירת גבעתי, כאשר טיל נונטט נורא לעברם, פוגע בהם, אולי טיל RPG, את הדברים האלה לא בודקים. חלק ממערכה כבדה, גם מדבר על זה ראש המל"ל, אנחנו צפויים לימי מלחמה ארוכים וקשים, כי כדי להכריע את הארגון הזה, אני רוצה לומר לך ולמאזינים, יש לנו הצלחות, אני לא יכול לפרט אותם עכשיו, אבל הצלחות הן מאוד משמעותיות. אנחנו נראה אותם ונתקדם איתם בימים הקרובים. ההצלחות הן מאוד משמעותיות, לא נוכל לפרט הרבה. ערפל הקרב, טוב שהוא כך, טוב שלא הכל יודעים, טוב שלא הכל מועבר לציבור, אבל העובדה שאנחנו מדברים על עוצמה אדירה, גם של אש, גם של כוחות שנמצאים בשטח, עושה את שלהם. החמאס בלחץ. זו גם הסיבה שהוא משחרר את מולדות הקלטת. זו גם הסיבה שהוא משגר אחר צהריים, שלוש פעמים לאזור גוש דן, השרון, המרחבים הללו. כי הלחץ ניכר בתוך הגזרה הזאת. נוסיף לכך עוד שתי גזרות שהיו מאוד פעילות היום. הזכרת קודם ים המלח, אני יודע לגבי ים המלח, אני את העובדה הזאת לא קיבלתי, אבל מה שכן קיבלתי וקיבלנו כולנו, עובדות של טילי שיוט, טילים שמסוגלים לשייט באוויר במשך כמה וכמה ימים, מסוגרים מתימן, לוקחת עליהם אחריות התנועה החותית בתימן. אלו הם משלוחים אמיתיים של איראן, הכל בהשראת איראן, באישורה של איראן, הם משגרים את זה לעבר מדינת ישראל. אז באמת אמרת בצורה נכונה, השילוב בין ישראל לבין ארצות הברית, גם מודיעינים, לבין מדינות נוספות באזור הזה, נותנת פירותיו. אז הבוקר הזה, אמנם חץ ישראלי, טיל חץ ישראלי, עם עלויות מאוד משמעותיות, נורא מכיוון מרכז הארץ לכיוון הים האדום, מאות קילומטרים משטחה של ישראל, פוגע שם בטילים הללו שמשוגרים לעבר שטח מדינת ישראל. בנוסף לכך היה ניסיון גם והיה ירי לעבר שטח מדינת ישראל בחלק הדרומי של טילי קרקע קרקע. שוב, לא אחרי קצה קטע, לא משהו קיומי עלינו, מסוגלים להתמודד עם זה, לא בטוח שאנחנו עכשיו הולכים להילחם עם מול תימן, למרות שגם כאן יש יכולות, יש מטוסים, יש אוניות, יש ספינות שנמצאות גם בשעות הללו באזורים המרחבים הללו. מכאן נעבור ללבנון, כפי שאמרת.
נעבור ללבנון, ושם אנחנו שומעים היום הודעה דווקא מהחיזבאללה, עדיין בצהל או גורמי ביטחון כאן לא מאשרים פרטים כאלה ואחרים. כן, אנחנו יודעים שהיו שם התקלויות ופעילות, אבל בחיזבאללה אומרים, זיהינו מערב ישראלי, פגענו שם בכל החיילים.
אז אני רוצה להגיד לך שבלבנון נפגעים, קודם כל נרגיע גם את המאזינים שלנו. יש הודעות של החיזבאללה, מדי פעם בפעם, אין נפגעים בקרב לוחמי צהל והכוחות שפועלים בגזרת לבנון. גם היום הייתה פעילות שם באזור מטולה, גם נורו שם שתי פצצות מרגמה, נחפלו בשטחה של לבנון, חלקם גם לא התפוצץ בשטח בכלל, אלא התפוצץ באוויר, אבל צהל מגיב. תשמע, המתח והיכולות של מערכת הביטחון, המתח של החיזבאללה והיכולות של מערכת הביטחון עושות את שלהם, אתה מקבל נתונים בשבועיים וחצי האחרונים. נכון שבשבוע וחצי הראשונים ספגנו עבדות שם, ספגנו פגיעות, אבל ההתעשות הייתה מהירה. המלטים, חיזבאללה לא יודע מה הוא עושה עם עצמו. נסראללה, אתה מקבל דוחות מודיעינים, לא יודע מאיפה בא לו הצהרה הזאת של המלטים שרואים כל חוליה בדרום לבנון, כולל לפני רבע שעה, ממש רבע שעה לפני שעליתי לשידור, פעילות נוספת. אז ככה אנחנו מוקפים רק הבוקר הזה בארבע גזרות, גם עזה, גם יהודה ושומרון, גם לבנון וגם תימן, אבל הכוחות עם איתנות רבה. אתה שומע היום את פקודת הקרב שמפקד אוגדה 162, את התלוף כהן, אתה שומע את פקודות הקרב שמפקד פיקוד הדרום, ירון פינקלמן, עם הצייתם למלחמה, אנחנו באים עם ניצחון, והעובדה הזאת, בסופו של דבר, הרוח הזאת, כי לא בחיל ובלוחוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות, הרוח הזאת יכן נמצאת אצל החיילים, ובעזרת השם איתה, ננצח.
בעזרת השם, כן, אז אלו פחות או יותר עיקרי הדברים של היממה האחרונה. כמובן שיש עוד כל מיני מדעים ופרטים לפה ולשם, דיווחים שונים. אנחנו כמובן נצמדים בעיקר לדיווחים של דובר צהל, גם עוברים צנזורה וגם אמינים, כי מרוב דיווחים שיוצאים מהעולם הערבי כבר קשה להבין מה הם משקרים, מה הם אומרים.
ממש כך, אני מציע להמשיך לעקוב אחרינו, כי אנחנו ניתן להם את כל
הפירות. טונות חומר נפץ בג'באליה, הם אומרים, מאות הרוגים, הם יודעים לנפח כל דבר.
אל תאמין לכל הדברים האלה.
כן, בהחלט. אז חשוב לזכור גם את הפרטים הללו. קובי פינקלר, תודה רבה לך, פרשננו
לצבא ביטחון.
ערב טוב, בשורות טובות. אנחנו עם שר הבריאות, הרב אוריאל בוסו, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב, בשורות טובות, אבי ומאזינים.
בשורות טובות. אז אתה ככה נכנסת לתפקידך בסערת מלחמה, כאשר מערכת הבריאות כבר גם ככה הייתה, נמצאת על איזשהו קצה עם תקנים חסרים, אבל באה המלחמה הזו, לצערנו הרב, מציפה את בתי החולים בפצועים, הצרכים, העלויות, המשאבים האדירים של מערכת הבריאות, איך הייתה הכניסה למשרד ואיך מתמודדים עם מה שצריך?
כפי שאתה בעצמך תיארת, אין לא מאה ימי חסד ולא שעה של חסד. זה כמו למנות שר ביטחון באמצע מלחמה, זה המשמעות של שר בריאות בעת הקשה הזו. קודם כל אני מוכרח לומר שכולנו יודעים שמדינת ישראל נמצאת באחד מהשעותי הקשות, אם לא השעה הקשה, אבל דווקא בזמן הזה אני חושב שמערכת הבריאות מתגלית ב- 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 במקצועיות שלה, ברמה המיוחדת שלה, ואני חושב שכולם, בטח לא, לא לתפוך על השכם שלי, אבל כולם יודעים שמערכת הבריאות הוכיחה את עצמה בתקופה הקשה הזו, כמי שעמדה בפרץ, כמו שאמרת, בתרחישי ריחוס הגדולים שהמערכת עשתה לפני מספר חודשים, לא עמדו ב-20% מהפצועים שהגיעו לסורוקה, בסוף 700 פצועים ביום אחד, ובסך הכללי 1,000, והמערכת קלטה עד כה 6,000 פצועים, קצת יותר, זה מספרים בבלתי נתפסים, וכולם מבינים, יש דברים שאפשר לדחות בתקופת מלחמה, אבל בריאות וביטחון הם אחד, בתי חולים צריכים להמשיך כביכול בשגרה, מצד שני הערכות לחירום, בתי חולים בצפון, חלילה שלא תתפתח החזית, גם בתי חולים במרכז ובדרום, עד כמה שיש מחלקות מוגנות, כמה מתוכם יכולים לרדת, חלקם פועלים במתכונת חירום כזאת או אחרת, המשך הפעילות של הקופות, השירות שניתנים בבתי חולים, במלונות ועוד גם בקהילה לאור השינויים במצב החירום. כן, אירוע מאוד 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 מורכב, גדול, מסיבי, הרי משרד הבריאות זה משרד השלישי בגודלו בתקציב מדינת ישראל.
והשאלה היא, האם משרד שהוא שלישי בגודלו בתקציב מדינת ישראל מקבל עכשיו תוספת משמעותית? אנחנו יודעים שעל זה גם היום דיונים בכנסת, הרבה מאוד דרישות, מנהלי בתי חולים באים, שוטחים את טענותיהם. איך אתם מתמודדים במשרד עם הסיפור הזה בסוף, בפועל, מה קורה?
אני ביקרתי בכמעט 3 שבועות שנשאר, כמעט ב-30 מרכזים רפואיים ובתי חולים, בריאות הנפש, קריאטריה וכו'. לא ביקרתי בשביל טיול, אלא בשביל ללמוד על הצרכים, בעיקר איך הערכות לחירום, מדובר בהרבה הרבה כסף, אני לא יכול למכות פה מספרים, אבל רק הערכות של המחלקות לחירום, שמכשירים מחלקה בלניאדו, מעייני הישועה, שיבה, ספר רופא וכו', זה מדובר ב-240-250 מיליון. אני היום, כמו שאמרת, היה דיון לא בכנסת, אלא בקבינט החברתי-כלכלי שאני חבר בו, ואמרתי לראש הממשלה ולכולם, לא יהיו הסתות כספיות במשרד הבריאות, המערכת גם ככה, כפי שציינת, נמצאת בחסר מהותי, במספר פרמטרים שתכף נגיד אותם, וכרגע אנחנו צריכים תוספות משמעותיות. יאמר לי, זה שבחם לפחות של האוצר ושל הנוכחים, הם מבינים שאנחנו צריכים כרגע תוספת משמעותית לדברים החשובים. אחד, האירוע הגדול שאנחנו נמצאים בו היום, למעשה, זה בריאות הנפש, צריך לזכור את זה ולדעת, יש אירוע מאוד 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 גדול, זה לא רק תושבי בערי ובפפזה, זה לא רק תושבי נתיבות, זה אפילו תושבי אשדות ואשקלון ועוד 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 אנשים שנמצאים בטראומה, ובאמת באירוע מאוד מאוד משמעותי, שבריאות הנפש גם כן נמצא בחסר מאוד מאוד גדול, מדבר בהרבה הרבה כסף, כולל תוכניות, זה לא רק כסף, זה להביא כוח אדם, להכשיר כוח אדם, להוסיף בקהילה, כי בסוף האירוע הזה יהיה בקהילה, לא חלילה רק בתי חולים לבריאות הנפש. לאחר מכן זה נושא השיקום, שיקום אורתופדי, הרבה פצועים, אם זה פטיות וכו', שמדובר גם בתוספת של כמה מאות מיליון, צריך להוסיף פחות 600 מיטות שיקום בארץ, שהיה תמיד חסר 40%, והדבר השלישי שהוא כרגע גם כן מיגון בבתי חולים וכו'. אנחנו נערכים, האוצר מבין את האירוע, המנכלים נפגשים ביניהם, אנשי האוצר, אנחנו עומדים בפרונט בשביל להציב. ואני מקווה שהאוצר, ראש הממשלה וגם כן שר האוצר מבינים את
האירוע. בוא נדבר באמת על המבצע הגדול והתקציב הגדול שאתם עכשיו מפנים לטובת בריאות הנפש. אנחנו אחרי טבח כל כך קשה, עם מעגלים רבים ונרחבים של אנשים ונשים שזקוקים עכשיו לטיפול נפשי, החל מהמעגל הקרוב של משפחות ושל פעילות זקה, המתנדבים הרבים שצריכים עכשיו את הסיוע והתמיכה, ועובר דרך מעגל שני ושלישי של קרובי משפחה, של סתם אזרחים שלקחו קשה את האירוע הזה. מה אתם עושים בעניין, הרב בוסו?
תראה, ללא ספק, אנחנו לא רוצים להנציח בעיה נפשית במדינת ישראל. מצד שני, אי אפשר להתעלם מאירוע משמעותי. אני ביקרתי בתחילת שבוע, זה היה, אני חושב, שעבר אולי כבר, אני לא אחר, כן, שבוע שעבר את מוטי בוקצ'ין, שהוא מהמפקדים הבכירים של זק"א, הכל, שהוא התמוטט, ואז הוא אומר לי, הייתי באסון מירון חשבתי שאני רואה את סוף העולם, מסתבר שמה שראיתי זה כאין וכאפס לולד מה שראיתי, ועדיין ברגעים אלה מתנדבי זעקה נמצאים בשטח, מנקים עדיין בתים, מוצאים עדיין חלקים שצריך לזדקות עליהם ולהעביר אותה למכון. אני מדבר על מאות אנשים שהיו בשורה, מאות המתנדבים של איחוד הצלה, זעקת תל אביב, כל הארגונים הללו שראו מראות נוראיות מהמעגלים הנוספים, זאת אומרת כל מה שהיה צריכה נפשית, הייתה להם עד היום שיחות, זה אירוע יותר משמעותי. ואנחנו צריכים לדאוג, א', לקחתי כמשרד הבריאות הודענו שאנחנו לוקחים חסות על הארגונים הללו שיקבלו טיפול תמיכה נפשית משמעותית. כל אחד כמובן לפי הצורך, צריך לפחות מספר שיחות, וצריך שאנחנו יוזמים פניות לאותם אנשים, לא מחכים להגיד מי ירגיש נפגע, מי לא נפגע, כי כל אחד בסוף הצלקת נמצאת סו, שאנחנו לא יודעים חלילה מתי זה יתפרץ. צריך לראות בחוות רונית, הקימו שם מצד אחד האזרחים, שלמעלה מ-2,500 חבר'ה שהיו גם במסיבה שם, שמגיעים לקבל טיפולים נפשיים מכל המעגלים של קליניים וסוטרפיות ושיחות נפשיות, מדובר באמת מעגלים, וכמו שאמרת, קיבוץ בארי והעוטף, הקהילה והמסביב ועוד, ושוטרים שהיו במשפחות שלהם, גם כי נמצאים במרכז, נמצאים, ואני אתמול הייתי, השבוע הייתי באחד מבתי חולים, ופתאום אישה שמנסה להתקרב אליי, וההבטחה עצרו אותה, ואמרתי להם מה היא רוצה, פתאום היא רואה שהיא כולה רועדת, היא גרה בסך הכל בית שמש, ליד עמוד שיש שם הזקה, ואתה רואה שיש אז באירוע נפשי, זאת אומרת, אנשים נכנסו לחרדות, ואנחנו חייבים לטפל בזה, באופן מאוד מסיבי, בשביל שלא יישארו הצלקות, שנקווה שכמה נושאים מהר המלחמה הזאת תחלוף, אבל ישנם תוכניות מאוד מאוד גדולות, מלבד הכסף, כמו שאמרתי, צריך להוסיף 150-200 פסיכיאטרים בהכשרה, שנתית שזה הרבה כסף, להכניס לפחות כמעט 5,000 פסיכולוגים, אנחנו כנראה שנשנה את התנאים, לא תואר שני, יהיה תואר ראשון,
אבל בפועל איך הדבר הזה עובד? דרך מה? דרך עמותות, דרך חברות בת,
דרך
בתי החולים, דרך קופות חולים?
בסוף, לא. קודם כל היום בחוק ששונה גם לפני כמה שנים, בעיקר בריאות הנפש עובד דרך הקופות חולים. אנחנו רוצים שזה יבוא לקהילה. בסוף זה נמצא בקהילה, כולם חוזרים לבית שלהם, לסביבה הרגילה שלהם, בסוף אחד שולך לרופא משפחה, והרופא משפחה מזהה שישנה כאן בעיה. לא כל אחד הולך למרכז לבריאות הנפש אם הוא לא קוראים לו, אם הוא לא במצוקה, ואנחנו לא רוצים שיגיעו לבתי חולים לבריאות הנפש. בסוף זה בא לקהילה. השאלה מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים להכשיר את הרופא משפחה, את הרופא ילדים, את המעגלים הנוספים שנמצאים מסביב, חלקם. אנחנו ניכנס אפילו למוסדות החינוך בצורה כזאת או אחרת. לא נחכה שרק מי שמוגדר במשרד החינוך כבעיה כזאת או אחרת, אלא כל המעגלים אנחנו נזהה אותם וניגש, כולל העמותות, אנחנו כאגף בריאות הנפש, משרד הבריאות, ניזום את העבודה הזאת, כמובן נשתמש בקואליציה לטראומה ובכל השדולות שמטפלים בנפגעים הגבולים שיש להם גם כן את המעגלים ואת הרשימות, כי צריך לזכור שאותם אנשים חרדתיים שפגועים, התקופה הזאת קשתה עליהם עוד יותר והם מכניסים אותם למעגלים יותר כבדים. לכן אני אומר, מדובר באמת בתוכנית מאוד רצינית ש... הוא אומר לך במפורש, היא לא גמורה עד הסוף כי מדובר במשהו רציני, בינתיים אני החלטתי שגם המנכ״ל המשרד וגם כן ראש אגף בריאות הנפש יושבים עם גופים מקצועיים נוספים, עם נעלי בתי חולים ועם עמותות נוספות בשביל כשהם בוחרים עם תוכנית, שזה יהיה מקובל על כולם וטוב על כולם בשביל שנדע וגם נדאג שלא יהיה אחד שיקבל 12 טיפולים והשני נזרק בשוליים ולא ידעו להגיע אליו. זו המטרה בסוף, להגיע לכולם, לכל מי שהמעגלים, שנצלח את זה. ובסוף, בסוף, אחד הדברים שאמרתי גם כן בקבינט, שנטפל בנפש זה בסוף יצא לכלכלה, זה השקעה שחוזרת, כי תאר לך שאנשים נמצאים בדיכאון כזה או אחר, או בירידה, התפוקת עבודה נמצאת ברמה אחרת, והתוצר נפגע, וכולם הסכימו עם הדבר הזה. לכן אני אומר, מדובר באמת במשהו שמשרד הבריאות הולך להוביל, אנחנו ניתן טיפול הנפשי הטוב ביותר בעולם באירוע הזה, ונצא ממנו בצורה מחוזקת.
אוקיי, טוב, זה באמת מעודד לשמוע לפחות שמאחורי כל הסיפורים והתיאורים ששמענו, יש גם מעטפת של טיפול בצד השני. נושא אחרון שהייתי שמח ככה לשמוע ממך כשר בריאות שמגיע משם, ובעצמו שנים ארוכות מתנדב באיחוד הצלה ומושיט עזרה. אגב, גם היום אני שומע שכשר בריאות אתה היום מושיט עזרה באיזושהי תאונת דרכים בסמוך אל הכנסת.
כן, יצאתי מהממשלה ושם הפצוע, והגעתי הראשון, אז הוצרחתי
לתקבועת שהגיעו הכוחות. אז מי כמוך מכיר את הצרכים בסוף של הארגונים האלה? האם בעקבות המלחמה הזו יש שינוי בסטטוס של ארגון זקה, של ארגון איחוד הצלה, כל מיני, אתה יודע, קריאות, להפוך אותם לארגונים לאומיים, להכניס אותם תחת משרד הבריאות, מה אתה עושה בעניין הזה?
קודם כל צריך לשבת עם ארגונים ולדעת, נתחיל מהסוף, ודאי שהארגונים הללו, תראה, אני אמרתי, כשגם אתמול הייתי בערב של זק, אמרתי, לצערנו, הציבור לא, בשוטף לא יודעים שאתם באמצע סודת שבת מסוגלים לצאת למשהו מאוד קשה ולחזור ולהמשיך את החיים, וזה נראה שוטף, אבל עכשיו מתוך המקום, מתוך החושך הזה פתאום מתגלה מה אתם עושים ביום יום, אז אנחנו יודעים מה הם עושים, לא היינו צריכים לקבל את המכה הקשה הזו, אבל ללא ספק ההכרה שלהם צריכה להיות מכרה משמעותית במדינת ישראל, בצורה, באיזה אופן אולי תחת פיקוד העורף כמשהו משמעותי, הכרה, צריך לדבר גם עם ארגונים, עד כמה הם רוצים שהמדינה תיקח עליהם חסות, כי בסוף זה ארגונים גם כן שעובדים בפילנטרופיה, וגם כן יש להם עצמאות מסוימת, אבל לא ספק, הם צריכים לעמוד תחת חסות המדינה בצורה מסודרת, מקצועית, מבחינה ביטוחית, מבחינת מתן שירות, אין ספק שמדינת ישראל צריכה להכיר בגופים האלה במתן שירות, דיברו לא פעם על שירות אזרחי או על מתן שותפות ותרומה במדינה, אז כולם ראו באמת כמה התרומה שלהם אדירה, שאת העבודה שהם עושים אף אחד לא מסוגל לעשות, והיא עבודה חיונית, עבודה חיונית, כי מקדשים את החיים ומקדשים גם כן כביכול את קדושת המת, שזה דבר שרק בעולם היהודי, בעם היהודי הם מקובל, ורואים עד כמה, וכולם, איך אומרים, מצדיעים להם, ואנחנו צריכים להכיר בזה בצורה משמעותית, ואני ודאי שבקובי כשר וחבר ממשלה, כל מה שנדרג ושיוקרו בצורה מכובדת, אנחנו נעשה את זה.
ישר כוח, באמת אין מילים, הלוואי והמשימה הזו גם היא תושלם ותצליח אחרי הרבה מאוד שנים שעוסקים בה, ולהיות שר בריאות בתקופה הזו זה גם מאתגר, אבל גם הרבה מאוד שליחות, אז אנחנו מכאן מאחלים בהצלחה רבה, שר הבריאות הנכנס, הרב אוריאל בוסו.
לא ספק, רק סיידי ישמעיה, ואנחנו נתפלל, כי חומו מההצלחה שלי זה באמת לטובת אזרחי מדינת ישראל, ולוואי ונצלח את התקופה הזו ונדעי עמים שקטים יותר. תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב, בשורות טובות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ושווים יחד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם הדוקטור יאיר אנסבכר, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
ברוך השם, בשורות טובות, אתה ממכון משגב לביטחון לאומי,
וגם לכל עם ישראל.
לוחם בלוטר, ושמענו את דבריך ככה מיד אחרי המלחמה, ואחריה, עם פרוץ המלחמה, אבל לאחרונה אנחנו שומעים על איזשהו רעיון שאתה מציג, שאולי מלמד אותנו קצת יותר על התוכניות הרחבות של מבקשי רעתנו, גם החמאס וגם החיזבאללה, תוכניות גדולות מאוד שבסייעת הדשמיה לא הצליחו, אבל בוא ספר למאזינים שלנו שככה לא ראו, לא שמעו, ורבים מהם לא יודעים על מה מדובר. מה אתה חושב שהיה אמור לקרות כאן?
כן, אז טוב, אני רק רוצה לומר, לא ממקום חלילה של גאווה, אלא פשוט ממקום של ידיעה. זה לא תזה, אני לא מציג משהו היפותטי, איזה מחשבה, אלה העובדות הפשוטות, כי אנחנו יודעים את זה, את מה שאני תכף אתאר, גם בגלל ציוד שמצאנו בשטח, מה שקוראים אמל"ח, וגם חקירות, וגם יש לנו הצלבות של מידע, וגם עוד מעבר לזה, התמונה הגדולה, היכרות עם האויב שלנו, האזורי, הגדול, איראן, ששמה לה למטרה כאידיאולוגיה דתית, פנאטית, שיטתית מסודרת, כחלק מתפיסת עולם שיט, טריאסרית, אמונה במהדי, האימאם הטריאסרי, להשמיד את היולותיה, כן, לקיים את גזירת אמן, ממש כפשוטו. והתוכנית שלהם, כמו שלאט לאט נגלה לעינינו ונחשף לעינינו, היא לא, ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא במלחמה מול חמאס כרגע, תוכנית הייתה תוכנית שיטתית, מבריקה, סטנית, להפיל את מדינת ישראל ביום אחד, ממש כמו במגילה. וכשמבינים את גודל העניין, אז גם מבינים את, וזה קשה לומר, קשה לומר את זה, וצריך להגיד שאני מבצע כרגע כמו איזה מין ניתוח אנליסטי, צבאי, רציונלי, אבל הלב עדיין שוטט דם, והעיניים לא יבשו מהדמעות, אז אני פשוט מנסה להתנתק רגע מהרגשות ומהאמוציות ולדבר מהשכל. אנחנו צריכים להבין שהייתה פה תוכנית סטנית שכמעט הצליחה, או שהייתה קרובה למוטט את המדינה כולה. הדבר הזה היה אמור להתבצע באמצעות שתי חזיתות שתי כוחות משלוח, מה שקוראים פרוקסי, ובאמצעות טכניקה, נקרא לזה אסטרטגיה צבאית מאוד מדוקדקת, על פי רעיונות שנלקחו גם מהסינים, גם מהמערב. המחקר שלי בין השאר עסק ברעיון הזה של איך משתמשים בכוח שהוא מועט יחסית בכמות, אבל מדויק מספיק, בסגנון נאמר דיקור סיני, כדי לסבר את האוזן של המאזינים, כדי למוטט מערכת, כדי לפגוע במערכת. לצורך העניין כרגע אנחנו מדברים על האוגדות המרחביות של צהל בגליל ובדרום, וכך בעצם לפרוץ את קו ההגנה הישראלי הראשון, ובשלב הבא לחבור פנימה לתוככי לעומק השטח, להתחבר לכוחות בדלנים אנטי-ישראלים שנמצאים גם בגליל, גם בנגב, ובאמצעות המהלך המשולב הזה, ליצור תודעתית, פסיכולוגית, מה שהבדואים קוראים, יש פתגם בדואי של כשהגמל מתנדנד, כל הבדואים שולפים סכינים. זה מאוד חשוב, כי הגמל הוא חיה אהובה והמכובדת ביותר על הבדואי, אבל ברגע שהוא מתנדנד, כלומר הוא מראה איזה סימן של חולשה, מבחינת הבדואי זה כבר שווארמה. הוא לא רואה בו יותר בן ברית, הוא רואה בו כרגע משהו שצריך להפוך אותו למנה, לארוחה.
בעצם אני רוצה רגע לתרגם את מה שאתה אומר במילים יותר פשוטות למאזיננו. התוכנית הייתה של חבירה של חמאס מדרום, חיזבאללה מצפון, פריצה מסיבית של אותם מחבלים, שאגב מאומנים ומלאי תחמושת, לתוככי השטח הישראלי, מהצפון מתקדמים דרומה, לכיוון אזור חיפה נאמר, מהדרום מתקדמים צפונה.
לא צריך. אפשר לי להסתפק ב... לא, אפשר להסתפק במשהו יותר צנוע. תראה, בצפון זה יותר קל. שוב, מה שאני אומר כבר לא יכול לקרות, כי אפשר להפתיע פעם אחת. זה נשק שנבנה להפתעה. זה כמו איזו מסיבת הפתעה מאוד גדולה, שמתכננים אותה בצורה סתנית ומפורטת במשך המון זמן, ואז אחד המשתתפים פשוט מקלקל ומספר למושא ההפתעה או קופץ לפני הזמן. זה מה שקרה פה. האיראנים תכננו מסיבת הפתעה איומה ונוראה מהגיהנום. עכשיו, פה, בצפון אפשר להסתפק בקו הגליל, צורך העניין נגיד הרי הגליל, אפשר קצת דרומה. הסיבה היא, וזה הסביר לי אדם נפלא, יקר, אני מקדיש לו גם את השיחה וגם את ההסבר, תת אלוף במילואים יובל בזק, הוא חבר אישי, והוא איבד את ההושחה לדנו לוחם גולני בימים הראשונים כמדומני בבארי. הוא הסביר, הוא מומחה גדול ואיש פיקוד צפון, והוא הסביר לי את ההבנה התרבותית והניתוח האסטרטגי שחיזבאללה עשה. הם הבינו שבעצם הגליל מבחינה טופוגרפית זה הרי הרים וצירים הרים. כל המאזינים בוודאי היו בגליל ומכירים ששם הכבישים הם בודדים יחסית, צירי התנועה הם הררים, ולכן מספיק לתפוס עמדות שולטות ולנטרל באמצעות טילי נונטט או מטענים את הצמתים ואת הצירים ולחלוש על עמק החולה, ואז בעצם אתה יכול לחסום את כל צפון המדינה, ומאוד קשה לעקור אותך משם. זו הייתה התוכנית החיזבאלאית, ומה שהוא הסביר לי, וזה היה הסבר מצוין, שגרם לי להבין מה קרה בדרום, זה שעל פי התוכנית הצבאית, אין שום צורך להיכנס ליישובים. אתה צריך לחלוף מצידיהם, לתפוס את העמדות, ואחר כך כוחות נלווים שינו בעקב, או נוספים שיכנסו לשטח, אין שום בעיה, ואין מפריע, יוכלו לעשות מה שהם רוצים,
הם כבר ייכנסו ליישובים בצורה הרבה יותר חלקה.
כן, אתה לא צריך להתעסק בזה, אבל מה שקרה פה,
אני רוצה לשאול אותך,
אני רק אגיד משפט אחד, כי משפט אחד לסכם את זה, אני חושב שפה אחד הניסים שקרה לנו, זה נס נורא והיום, זה נס שקשה לנו לתפוס כיהודים, אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר שהאהבה מקלקלת את השורה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, איך שעם ישראל יוצא מגדרו מרוב אהבה, אבל גם השנאה מקלקלת את השורה, וזה מה שקרה לפלסטינים. הם לא פעלו על פי הרציונל, גם כי היו מסוממים בקפטגון, בכדורים האלה המתוצרת איראנית, שנותנים אומץ, אבל גם יוצרים חשיבה מרופלת ולא ממוקדת, וגם מרוב שנאה, לכן הם עסקו בכל מיני שעשועי רצח מזיעים שאין לנו יכולת להבין במקום למלא רצימות.
כן. הקדוש ברוך הוא גם בסופו של דבר הביא לנו את הגזרה הזאת עם מידת הדין, אז לא רק שהם הצליחו בהפתעה, אלא וסגרו לנו עיניים ואוזניים ולא ראו ולא שמעו,
נכון.
אלא גם הכניס בלב שלהם אולי לסגת מהתוכנית המקורית ולהסתפק בתאוות הדם המטורפת שמילאה אותם.
להתברבר, אתה יודע, יש ביטוי בשפה צבאית שנקרא להתברבר, אז עכשיו אני חושב שלא אולי הסבר מחדש, להתברבר בצבא זה כשאתה לא יודע לאן אתה הולך, אבל פה להתברבר זה גם מלשון ברבריות, אתה עוסק בברבריות ושוכח את היעד הצבאי, הרי היו צריכים לרוץ לשדות התעופה הצבאיים, למקומות רגישים, אסטרטגיים, לא עשו את זה.
כן. טוב, אז זה ברוך השם למזלנו. אני רוצה לשאול רגע, אתה יודע, לצד השני. בסופו של דבר, רבים טועים, כן. חושבים שהחמאס זה ארגון שרוצה להרוג את היהודים. זה נכון. הם רוצים להשמיד אותנו עד היסוד, ולא משנה באיזה מקום בעולם, ולא משנה מה הדרך. אבל מאחורי הדבר הזה, יש רעיון אידיאולוגי שמושתת על שנאה ליהדות, שמושתת על דת, על שליחות דתית קיצונית, ועל הרעיון הזה, התחנך כל ילד ברצועת עזה. הם שם כבר 20 שנה בשליטה. כל הבתי ספר בעזה בשליטתם. כולם גדלו למורשת הזאת. אין ילד עזתי שלמד מסלול אחר, שמע דברים אחרים. כולם גדלו שטופי שנאה למפלצות שנקראים יהודים, וזה שליחותנו מבחינה אלוהית בעולם, זאת תפיסת החמאס. את זה שום כוח צבאי לא יוכל לבטל. אפשר להרוג מחבלים, למוטט מנהרות, לתפוס נשק, אבל את הרעיון הסתני, המטורף, שנקרא האידיאולוגיה של החמאס, כבר הרכבת יצאה לדרך.
אז אתה אומר דברים נכוחים. אני אגיד משהו שהוא לא, הוא עכשיו לא יהיה מדעי או מקצועי, אבל הוא יהיה יהודי מאוד. אני חושב שאנחנו במלחמת הגאולה. אתה יודע מה? אני לא חושב, אני יודע. אנחנו במלחמת הגאולה. אנחנו נמצאים במציאות של מאבק, של מלחמה אזורית. המלחמה היא לא נגד חמאס, היא נגד כל צוררי וסונאי עם ישראל במרחב ואפילו בעולם. יש פה משהו גדול מאיתנו. אני קורא כל יום את פרק פי ג' בתהילים, ואז אתה רואה לאט לאט זה מסתדר לך במפה הזאת של אוהלי, נכון, איך אנחנו אומרים? כל כך הרבה עמים שם, גבל והמוד, המלך פלשת עם יושבי צור, היו זרוע, לבנה לו את פרוקסי, כל מיני, זה שונא אותך, זה שונא אותך, ומה מאחד אותם? כאילו, את השיעים, את הסונים, את הפלסטינים, התשובה היא שבאמת, לצערנו, זה פשטני, אבל כן, הם רוצים שלא ייזכר שם ישראל עוד, והקודש ברוך הוא בוודאי, אלוהי ישראל, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שבחר בנו והביא אותנו לכאן לארץ הקדושה הזאת, אחרי כל השנים, הוא מנהל פה את העניינים, אמר לי את זה תת-אלוף אופר וינטר, אתה יודע, יהודי מאמין, קצין בכיר, הוא שאלתי אותו, אופר, מה אתה אומר? הוא אומר לי, תשמע, נצבחר, כשרואים דברים כאלה, תפה לרגלו של משיח. זה היה קודש בוח, הוא מנהל פה את העניינים, אנחנו עושים את... ולכן אני חושב שזה לא בידיים של ביבי, זה לא בידיים של...
זה כבר הרבה, הרבה... זה נלקח מאיתנו.
אנחנו במלחמה, ואנחנו ננצח במלחמה, אבל כשאנחנו נסיים את המלחמה הזאת, זה אני אומר לך, ואני אומר לכל המאזינים שלנו, אני לא יודע איך, אבל אני אומר את זה בביטחון מלא. הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה שכולם ידעו את זה. עם הנצח, הוא לא מפחד משום דבר, לא מדרך ארוכה ולא מכלום, עברנו כל כך הרבה דברים ביחד, ואנחנו פה, כשאנחנו נסיים, לא נצטרך שומר בקניון. סיימנו עם הלחיות תחת האימה והפחד של מפלטות טרור, ושילדים שלנו, חיים
בבתים. הזכרת את פרק פי ג' בתהילים, אז הפרק מסתיים בזה שהם יבעלו.
זה מה שקורה, אגב, זה קורה כבר עכשיו.
יבושו ויבעלו עד עד, כן.
אתה רואה את הפחד, תראה, לפני כמה ימים הייתי באיזשהו כפר, בעוטף ג'נין, אני לא אגיד בדיוק את השם של הכפר, ויחד עם החבר'ה מהלוטר, הלכנו, עשינו איזשהו מעצר של איזה חמאסניק. עשינו את מה שצריך לעשות, הגענו בלילה, דפקנו מאוד בעדינות על הדלת, כדי לא להפריע לאף אחד, וכשהדלת נפתחה, אז על הברכיים ישב החמאסניק, ידיים מאחורי הגב עם גופייה, וסקית קטנה, רוזה כבר מוכנה עם התרופות וכל מה שהוא צריך, הוא היה רוז, זאת אומרת, רק היה צריך להראות לו בעדינות את הדרך החוצה, הם מפחדים, ובצדק. היהודים זה עם שקשה להעיר אותו, כן, עם כלבי יקום, קשה להזיז את האריה, אריה זה חיה מפוארת, אבל בדרך כלל בספארי רואים אותה רובצת ובקושי זזה. אבל אם זה קם, אם זה מתעורר, אם זה שואג, מי לא עירה? אז עכשיו אנחנו שואגים. עכשיו אנחנו עירים. וכשאני אומר עירים, אני לא מתכוון רק ללוחמים בלוטר.
לא, לא, אנחנו מתכוונים אלינו, בתוכנו. אמרתי למישהו לפני כמה ימים, אני אשתף אותך ואת המאזינים, הרי לפני 3 שנים הייתה לנו פה קורונה. אז דיברו על זה הרבה, למה הקדוש ברוך הוא הביא לנו כזאת מגפה, שגרמה לנו להסתגר ולהפסיק להתפלל במניינים ולעצור את כל החיים. היום זה מקבל משמעות אחרת, כי בקורונה הוכחנו שאנחנו מסוגלים לעשות שינוי קיצוני בתוך כמה שעות. פתאום כל ההרגלים, ממש מהבוקר עד הלילה, סדר היום, בתוך כמה שעות כל העם היהודי וכל תושבי העולם הוכיחו לבורא עולם שמסוגלים לעשות שינוי 180 מעלות. רגילים ללכת להתפלל? לא. הולכים לתלמוד תורה? לא. הולכים לפגישות? לא. הולכים לעבוד? לא. וכו' וכו' וכו'. עכשיו שהגיע לנו כזאת מכה, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מסוגלים לעשות שינוי, שאנחנו יודעים ביום אחד לשנות את השגרה. אז לא
צריך עכשיו... אני חושב שמה שאתה אומר זה אולי השליחות, המשימה העיקרית, כי הדברים שאני רואה, אני אומר, אני בוכה רק לא מזוועות ולא ממחבלים, רק מיופי של יהדות, של יהודים גיבורים, ואני פשוט לא מפסיק לראות את המראות האלה. הייתי לפני כמה ימים עם זקה.
כמיה, כי היה לתהרוג אלפי כמיים, אנשים צמאים.
להיות עם החבר'ה, ממש, אנשים צמאים, אבל אנשים גיבורים, אתה יודע, ועזים, ועושים את מה שצריך, ואני עכשיו, באמת, המחיצות לדעתי כבר לא קיימות. עדיין יש כל מיני מקומות שבהם יש קצת נחשים כאלה ארציים שמנסים בכוח, בכוח, אבל באמת במציאות חוץ, מה שקורה ברחובות, מה שקורה בבנינו, אין יותר, דרך אגב, המילה חרדים, בעיניי כבר לא קיימת. יש שירי השם. אתה יכול לראות אותם בכל מקום. אתה יכול לראות את האור. זכיתי עם אבא, הזמינו אותנו לכנס שעשו עכשיו לפני כמה ימים. יהודי חבדניק בשם נאוראי, שארגן את כל החבר'ה של זקה אחרי 20 ומשהו ימים שהיו בתוך התופת היותר נוראה, שאי אפשר לעלות על הדעת מה אנשי זקה עשו שם. על הגג, מול בית קודשי הקודשי, מול הכותל. אני מגיע ואני אומר לעצמי, טוב, רצו שאני אגיד כמה מילים, לא יודע איך בכלל נהיה, ראוי לעמוד במחיצתם של המלאכים האלה, אבל אוקיי, מה אני אגיד? אני עומד בצד, ואני פשוט רואה את האנשים האלה רוקדים, צועקים, עם ישראל חי, מוחאים כפיים, שרים, רוקדים. ואני אומר לעצמי, אין מעולם בתולדות האנושות, לא היה דבר כזה. אנשים שהם, אתה יודע, צבאות בכל העולם, הכשירו, מכשירים את האנשים שלהם, ללכת אל מול המוות. זה כאילו מדרגת המסירות נפש הגדולה, להישיר מבט למוות, לפחד מן המוות ולהסתער. אבל החבר'ה האלה נכנסו אחרי המוות. המוות כבר שם בכל מקום, מסתובבים שם עם סיגריות. רצים, יש שם לוחמים ביחידות הכי מיוחדות בצהל, החבר'ה של זקה, נותנים להם צ'פחות, אומרים, מה קורה חבר'ה? לא, אל תדאגו, אנחנו פה. הקידוש השם, וכמובן, כל אחד ואחד מעם ישראל, כל אחד במקומו, בחלקו, נשים, ילדים, כל אחד, זה אומה, מגויסת, נפלאה, עם כוחות, אתה יודע, אמרנו קודם, השנאה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה. אין יותר שורות, יש רק לב אחד קורם. והדבר הזה הוא בלתי מנוצח.
בלתי מנוצח לחלוטין.
כשראיתי את זקה, אמרתי, אנחנו עם הנצח, ואין שום יצור, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצת העם הזה.
ולצד העובדה שאנחנו רואים את חיילי צהל המסורים והקדושים, שמוסרים את נפשם להצלת עם ישראל בעת הזו, ומתפללים עליהם, ומרעיפים עליהם, ו... צריך לזכור שבסוף מי שהוא יהודי מאמין, בן מאמין ויודע איך העסק עובד, המלחמה עצמה מתנהלת למעלה. יש שרים לישמעאל, ויש את השרים שלנו, ויש את הקדוש
יש גם איזה שר ששוכחים אותו, קוראים לו דוביאל. כן. הוא חשוב מאוד, חשוב מאוד, זה הפרסים. הם אלה שמנהלים פה את העסק, הם כמו...
ולמעלה, כל המלחמה מתחוללת למעלה, ולכן דף גמרא, פרק תהילים, ציצית, שבת, הדברים האלה הם לא בשדה הקרב. הם דברים שמשפיעים על המלחמות למעלה.
גם בשדה הקרב מבינים את זה. אני בלוטר.
כן, זה ברור.
אני בלוטר חילקתי את כל הציציות שהיו לי. הבאתי איתי כמה ציציות, בתוך כמה רגעים, כל אחד, אנטבח ישב ציצית. עכשיו, בלי שאלות בכלל, ולא צריך לדבר יותר מדי. וגם זה לא עניין של, אתה יודע, לחזיר בתשובה, לא קשור, אני יהודי.
המעשים היהודים האותנטיים האלה, שאתה רואה אתמול חוזרת חטופה הביתה, ואתה שומע שם רק קידוש השם, ורק תודה רבה לקדוש ברוך הוא, וכל המדינה נשטפת בדבר הזה, זה נותן כוח לאותם...
אתה רואה את החסידים של ויז'ניץ רוקדים שם,
כן, בקירת זה נותן כוח במעגל. לאותם עליונים לעשות את מלחמתם.
העם הזה הוא קדוש והוא טוב, הוא רק צריך לזכור את ההוראה שנתן האבא של הבעל שם טוב הקדוש, לפני שהוא נפטר לבן הקטן, הוא עוד לא היה הבעל שם טוב, אז קראו לו רק סרוליק. אם נלך עם שני הדברים האלה, עם הצוואה הזאת שיש לה שני חלקים, אין שום דבר בעולם שיכול לעשות עלינו, לא רק שיכול להזיק חלילה, גם לא להפחיד. ההלכה אומרת שאסור להפחיד אפילו. ילד יהודי מותר לחלל עליו את השבת שלא יבעט. כהן גדול היה מתפלל, נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור, הזמן הכי קדוש, המקום הכי קדוש, האיש הכי קדוש,
ודאי.
היה מתפלל קצר.
הרמח"ל אומר שהפחד, הפחד הוא המקור לכל הרע בעולם.
נכון, אין מה לפחד. וגם לא, איך רבי נחמן אומר, כל העולם כולו יש עצה מאוד, ורק מה? לא להתפחד כלל. הוא לא אומר לא לפחד כלל, לא להתפחד, זה המקור. כי אנחנו מפחידים את עצמנו, לא לפחד משום דבר. לקיים את הצוואה של אבא רבי אליעזר, שאמר לבן שלו אסרו לי כקטן, שני דברים. אחד, אל תפחד משום דבר ומאף אחד חוץ מהשם יתברך, ותזכור שהשם יתברך אוהב אותך. הדבר השני, תואב כל יהודי. לשים בצד את כל השטויות,
בוודאי.
כל הפוליטיקות, את כל האגו, זה הכל, נגמר.
הרב יאיר אנסבכר, הדוקטור יאיר אנסבכר.
לא רב, לא דוקטור. אומרים בחב"ד שאם יש רב ליד הדוקטור, אז הדוקטור חולה, או הרב חולה, לא יודע מה. בקיצור,
נטעים אומרים שכל מי שהוא זכר ונשוי נקרא רב. כן. בואו נלך על האמצע.
טיים זוז של הכתובה. כן, טוב, אבל בכל אופן אני מאוד מודה לכם. ותודה לכולם, לכל המאזינים.
את הגאולה בצורה גלויה לנגד עינינו, שנצא מהסתר פנים. אור חדש על ציון תאיר, בעזרת השם.
אמן, אמן.
בשורות טובות, תודה, תודה רבה. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
חבר הכנסת ארז מלול איתנו לקו, שלום וערב טוב.
ערב טוב, וראשית אני רוצה למסור בשמי כל ישראל על המות של החיילים הקדושים, רועי וולף ולוי ליפשיץ, שנהרגו על קידוש השם, עושים לתנחומים למשפחות.
כן, יחד עם כל עם ישראל, אתה חבר ועדת הפנים של הכנסת, עוסקים כן. גם כמובן בכל ענייני המלחמה. בוא נדבר ברשותך תחילה על הממדים, יוזמה שאתם הובלתם בוועדה, יחד עם חבר הכנסת הרב יעקב אשר ועוד, במטרה לשנות את התקנות של בניית הממדים. מה זה אומר?
אני מדבר איתך עוד לפני המלחמה, לפני 3 חודשים הנחתי הצעת חוק בכנסת לשנות את השימוש בממדים. בואו, לפני כשלושה שבועות ראינו מחזות נוראים, ואנשים שעו בממדים שעות וימים. ואני מקווה שלא יהיה, אבל ייתכן בסבירות אפילו גבוהה שישעו גם בעתיד באותו פרק זמן. והתקנות תוקנו בשנות ה-90, תקנות להתגננות אזרחית, שבממד אסור שיהיה שירותים, מקלחון, מטבחון, ואז בדקנו את הנושא, וישבנו עם גורמים מקצועיים, וגם גורמים מהתאחדות הקבלנים, וראינו שיש צורך לתקן ולשנות את השימוש בממדים.
בין היתר, כי ב-30 שנה שחלפו, יש גם הרבה מאוד חומרים מבחינת הבנייה, שניתן לבצע איתם כל מיני עבודות, כמו אינסטילציה ושירותים, מקלחות, כיורים, והכל חסין גם מפני
התפרקות. נכון, נכון, נכון. אפשר לעשות את זה מחומרים שלא
מתנפצים.
נעשים לרסיסים, ואז יכולים חס וחלילה לפגוע. בזה, ואפשר לעשות את זה לפי תקן מסוים שיעמוד בפני גם חדירות של זה וגם טילים שנופלים. בוא, אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה של מבוגרת שקשה לה להתנייד כל הזקה לממד.
זה נאמר ניבה ולא ידע מה שניבה, כי אתה מניח את הצעת החוק הזו בחודש אב. בחודש אב, תאריך העברי ח' באב, ערב 9 באב, בלי לדעת שעוד חודשיים אחר כך אנשים ישו בממדים 24 שעות.
אז בוא, אני לצערי, עוד פעם, אני קורא את זה ממש בכאב לב, מה שכתבתי בדברי הסבר אז, לדאבוננו, ואני מצטט, לדאבוננו העורף במדינת ישראל הופך לחזית, ותושבי ישראל הופכים למטרה רכה, מצד אויפינו, מצפון ומדרום. ביישובי עוטף עזה שוהים דיירי הבית ימים ולעיתים שבועות במרחבים מוגנים מחשש סביר לאירוע ביטחוני. זה מה שכתבתי אז, וגם כמובן שלחתי זה לפיקוד העורף, למשרד הביטחון, זה מתעכב, זה הצעת חוק פרטית, וזה מתעכב, וגם צריך לבדוק אם יש פה את העניין של עלויות, למרות שיש פטור מאגרות והטלים, עד 9 מטר רבוע, זה נקרא שטח שירות. אז אפשר להרחיב את השטח, את האגרות, אפשר לעשות פיילוט, בגבול עד 20 קילומטר צפון ודרום. אפשר לזה, ובפרט בכל עוטף ישראל זה נקרא היום, אנחנו קוראים לזה עוטף עזה, זה בתים, בתי קרקע, צמודי קרקע, זה מאוד קל.
קודם כל אנחנו מתפללים ומקווים שבלבנון וברצועת עזה יצטרכו לבנות ממדים ולא אצלנו. ודבר שני, זה הולך ומתכתב גם עם החידוש שאנחנו שומעים עליו ממש בימים האחרונים, שיוצא גם הוא מוועדת הפנים, שעוסק בבניית ממדים חדשים. מי שרוצה לעשות תוספת בנייה לדירה שלו, להגדיל את הדירה ולבנות ממד, יכול לעשות זאת בלי לקבל אישור של כל השכנים, אלא מספיק רק את השכנים שגרים מעליו באותו צד, אם זה מבנה.
אני ארחיב.
תסביר את זה קצת.
העברנו את זה, העברנו את זה במליאה אתמול, זה עבר ועדת הפנים והיה דיון, וגם שם דיברנו על הקלה בממדים. ככה, יש בתים מורכבים לפי החוק, זה יקרה, בטח כל, במיוחד אתה בטח מכיר את הרכבות, שיש מלא כניסות, ולפעמים זה עשרות דיירים, יש שבע כניסות, ועד היום היה החוק מחייב שאני צריך כדי לבנות ממד 60% מכל הכניסות. שזה זה הרבה, זה עד שזה, ומספיק שאחד מתנגד.
יש 120 דיירים בבלוק, זה קוראים לזה הבלוקים האלה. בבלוק הזה שיש בו 4 כניסות, 5 כניסות.
קראנו לקטעינו קטנים, בדיוק.
וכדי להוסיף ממד, אתה צריך אישור של כל ה-120, ולכן לעולם אי אפשר לקבל היתר.
לקבל היתר. אז מה שקיבלנו בהוראת שעה, עברנו חוק, שרק אותה כניסה, נגיד יש בדרך כלל 4 קומות, הארבע קומות של אותה כניסה, הם צריכים לאשר את הזה, כי הם שכנים ושלא יפגע להם בזכויות והכל, הם היחידים צריכים 60%. רק מה שגם העליתי נושא, אם אתה כבר העלית את הנושא, שזה חשוב מאוד, לצערי השכונות הרכבות האלה, אתה יודע איפה הם נמצאים.
כולם בעיירות הפיתוח, וכולם זה בנייה של שנות ה-50.
בפריפריה, ואין לאנשים לבנות ממד, זה כסף.
זה גם אזורים שבהם אין אפילו מקלט בבניין, אלא מקלט ציבורי.
כן, נכון. והמקלטים, זה דווקא היום גם בזה, אני מקדם משהו עם חבר כנסת זאב אלקין בנושא, אבל בעניין הזה מה שהצעתי, וגם גיליתי שיעקב אשר הופתע איך גיליתי את זה, הציע עוד לפני כמה כנסות, שיהיה סיוע מהמדינה לבניית ממדים. לא ייתכן שאדם שאין לו כסף. הלוואה בלי ערבות, בלי ריבית.
איזושהי הטבה שתקל על האזרח לעשות ממד בביתו, שזה בהחלט מבורך. אלו הם הדברים. חבר הכנסת ארז מלול, תשמע, אז הנה, יצא מהצעת החוק הזו משהו לצערנו הרב מאוד אקטואלי ורלוונטי. נקווה שלא נצטרך, אבל תמשיכו בפעילות שלכם גם למען הציבור, בהרבה מאוד תחומים נוספים. בעזרת
השם, ונתפלל הצלחה לכל כוחותינו,
אמן.
בדרום ובצפון, ובעזרת השם, ננצח.
אמן. בשורות טובות, תודה רבה. חוזרים אליך קובי פינקלר, יש לך עדכון, כן קובי.
כן, הצלחה גדולה הערב הזה לכוחות הביטחון, מערכת הביטחון, מחסלים שם רב מרצחים, איברהים ביארי, לא כל כך אומר למאזינים, אבל זה אחד שניהל את כל הלחימה בצפון הרצועה, הוא אחד משלוש המפקדים שניהלו לפועל את הטבח ואת הרצח שהיה בשבת שמחת תורה, הוא זה שביצע את פיגוע רצח כנגד ישראלים לפני 20 שנה, בנמל אשדוד, נרצחו אז 13 ישראלים, בפשיטה עליו, בתקיפה עליו, לא רק שהוא נהרג, חוסלו עוד 50 מחבלים נוספים, וכאשר תוקפים את המבנה שבו הוא מסתתר, קורסת כל התשתית שם על מנהרות טרור, עוד הצלחה למערכת הביטחון בצפון רצועת עזה.
אכן, קובי פינקלר, תודה, וגם עדכון של הדקות האחרונות, על פי הודעת החמאס, הם מסרו למתווכים קטרים, כי הם מאשרים לשחרר מספר חטופים שהם אזרחים זרים לחלוטין, נאמר, לא יודע אם זה אזרחות כפולה, אזרחים זרים, אבל זה גם כן ידיעה שמתפרסמת, אין לה שום כאמור עדיין אישור משום גורם אחר. קובי פינקלר, תודה לך.
תודה.
ערב טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, ויחד כמובן עם הצוות שלנו נשוב בשעה הבאה, ובין היתר נעסוק גם בגזרת הצפון, ננסה להבין קצת יותר מה קורה שם. גם בהמשך הסיוע והטיפול בעורף, בהרבה מאוד מישורים ותחומים. נדבר כמובן גם על העדכונים של השעות האחרונות, על פעילות רחבה מאוד בצהל, ועל הדברים שאומר שר הביטחון לפני חצי שעה, הוא אומר יש לנו הישגים גדולים ומשמעותיים, וגם מחיר שאנחנו משלמים במלחמה הזו. נתמקד גם בעניינים האלה. בצוות שלנו, העורך נתי שולמן, לביצוע טכני פנחס בינדר. אחרי החדשות נשוב לשעה נוספת, יישארו איתנו, בשורות טובות.